כשהתחלתי את הפודקאסט, היה לי ברור שיום אחד אהיה חייבת לדבר על גרייס הופר. התמונה המפורסמת שלה, של סבתא בפרצוף רציני, הלובשת מדים של חיל הים אמריקאי, סיפרה בעצמה סיפור שהרגשתי שחייב לספר אותו. גרייס הופר חיה חיים של פעם ראשונה, כמו שהגדירה את זה הבמאית של הסרט שנעשה על חייה. היא גרה בבית הראשון ברחוב שלה שהיה בו חשמל. היא הייתה אחת מהנשים הראשונות שאי פעם קיבלו תואר מתקדם במתמטיקה, ובין הנשים הראשונות בעלות תפקיד משמעותי ודרגה גבוהה בחיל הים האמריקאי. היא הייתה פיראטית ומתכנתת. היא הייתה מעשנת כמו קטר. בוא נשמע על האחת והיחידה, גרייס הופר. גרייס הופר נולדה בניו יורק בדצמבר 1906 להורים מהגרים, כמו רוב האוכלוסייה האמריקאית באותם ימים. היא הייתה ילדה סקרנית ובעלת חוש טכנולוגי. היא סיפרה על עצמה שבגיל 7 פירקה בזה אחר זה 7 שעונים מעוררים לפני שאימא עצרה אותה והותירה לה להסתפק רק באחד. אותי מעניין למה היו להם 7 שעונים מעוררים בבית. בגיל 22 היא סיימה בהצטיינות את קולג' בשר היוקרתי לנשים, וקיבלה את התואר הראשון שלה במתמטיקה ופיזיקה. משם היא המשיכה לתואר שני במתמטיקה באוניברסיטת ייל, וישירות לדוקטורט אותו סיימה ב-1934 בגיל 28. כבר תוך כדי הלימודים היא התחילה ללמד במכללת וסר בה למדה. היא הרוויחה משכורת צנועה של כ-800 דולר, פחות ממשכורת ממוצעת של מורה בבית הספר יסודי באותם ימים. במהלך לימודיה בשנות ה-30, גרייס התחתנה, אך התגרשה מבעלה כבר בשנות ה-40. עם זאת, היא מעולם לא הסירה את טבעת הנישואים שלה, ופשוט נתנה לאנשים להניח שבעלה נהרג במלחמה. מה שאומר לנו גם משהו על אופייה, אבל בעיקר משהו על הסטיגמה שנלוותה לנשים גרושות בשנים האלו. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, גרייס עבדה כפרופסורית למתמטיקה במכללת וסר. כבר בתחילת המלחמה, גרייס, שהייתה כבר אישה נשואה בת 34 עם קריירה מצליחה, ביקשה להתנדב לצבא האמריקאי, אך היא סורבה 3 פעמים. בפעם הראשונה היא סורבה בגלל הגיל שלה. בפעם השנייה היא סורבה בגלל העיסוק שלה שהיה נחשב למקצוע חיוני למאמץ המלחמתי. בפעם השלישית היא סורבה בגלל יחס הגובה משקל שלה שהיה נמוך מדי. היא סורבה 3 פעמים, אך לא ויתרה. ב-1943 היא לקחה חופשה בתשלום מהמכללה בה היא למדה, והתגייסה ל-WAVES, W-A-V-E-S, חיל הנשים המתנדבות שבצי האמריקאי, שהוא צבא מפני עצמו. היה צורך באישור מיוחד לגייס אותה, מכיוון שהיא שקלה כ-7 קילוגרם פחות מהמשקל המינימלי לנשים, שהיה כ-54 קילוגרם. במהלך השירות של הבצי, היא הוכשרה בתחום המחשבים, והוצבה במעבדה של הצי באוניברסיטת הווארד, בצוות המתכנתים של המחשב החלוצי הווארד מרק 1. האמת היא שהיא קיבלה להמשיך לעבוד עם המנחה הקודם שלה בייל ולעבוד על נושאי קריפטוגרפיה. אך היא הוצבה באוניברסיטת הרווארד, במרתף, חם, מחניק ורועש, בו היה המחשב הענק הזה. זהו המחשב הספרתי האוטומטי הגדול הראשון שנבנה בארצות הברית, ויש המכתירים אותו למחשב הראשון בעולם, לצד מתחרים נוספים. כמה גדול הוא היה? מאוד גדול. זה היה מכשיר שאורכו 17 מטרים, גובהו ורוחבו 2.5 מטרים, והוא הכיל אלפי מתגים, ממסרים ושפופרות ריק. המחשב הזה היה מסוגל לחשב בדיוק של 23 ספרות עשרוניות. הוא הכיל 72 מילים ניתנות לתכנות, וביצע פעולות חשבון במהירות המסחררת של כ-3 פעולות חיבור בכל שנייה. התפקיד של גרייס היה לתכנת את המחשב ולבצע בו חישובים הנוגעים לרובים, טילים ואפילו חישובים הקשורים לפרויקט מנהטן. הפרויקט שהוביל לפצצת האטום. עד גיוסה לצבא, בגיל 37, גרייס אפילו לא ידעה מהו מחשב, והיא למדה לתכנת לראשונה בגיל 37. אני רוצה להדגיש את זה שוב, הדבר שעליו גרייס הופר הכי מפורסמת, התרומה הכי גדולה שלה לאנושות, התחילה בכלל בגיל 37. אז אם אתם עוד לא שם, אל תתייאשו. בחזרה לגרייס הופר. היא תיארה את היום שהיא הגיעה להווארד וראתה את המרק אחד, בתור הדבר הכי יפה שהיא ראתה אי פעם. צריך לציין שזה לא שהיה לגרייס מאיפה ללמוד לתכנת. זה היה מחשב חדש לחלוטין, וגם הקונספט של מחשב אלקטרוני היה חדש לחלוטין. למעשה, היא בעצמה כתבה את המדריך של המחשב הזה. יש כמה מיתוסים מפורסמים על גרייס, אבל אחד הבולטים שבהם הוא שהיא המציאה את הבאג. זה לא מה שקרה. באגים הוא מונח שמשמש היום לתיאור תקלות בתוכנה. תקלות בתוכנה תמיד היו ותמיד יהיו. גרייס לא גילתה את הבאג, אלא הכניסה את המונח הזה, היא וצוותה, לשימוש בעולם התכנות. זה קרה כאשר היא וצוותה גילו כי קצר שנגרם באחד מרכיבי המחשב, נגרם כתוצאה מאש שחדר אליו. ביומן ההפעלה של המחשב הפרימיטיבי הזה עוד מודבק אותו האש. אמיתיה של גרייס סיפרו עליה כי כעבור שנים, כאשר רצתה גרייס יום חופש, היא קנתה ממקור מפוקפק כמות גדולה של פשפשי מיטה ופיזרה אותם בתוך המרק אחד, על מנת שישבשו את פעולת המחשב ויניקו לכולם יום חופש. הווארד אייקן, המפקד של הבצי, הלך וקנה שואב אבק, מכשיר חשמלי חדשני באותה התקופה, ושאב את כל הרכיבים של המחשב על מנת להיפטר מפשפשי המיטה האלה. כתוצאה מכך, שובשה הפעילות החשמלית של הממסרים למשך שבועיים שלמים. גרייס גם המציאה את הפאצ'ז. כאשר היו מודפסות טעויות בקוד, היא והצוות שלה פשוט היו מדביקים על הטעויות האלה, שכזכור היו פשוט אפסים ואחדים מנוקבים בתוך כרטיסיות. חתיכות של מסקנטים, פאצ'ים, כדי לאטום אותם. המונח הזה בוודאי מוכר לכם אם אתם מתכנתים או עובדים בתעשיית התוכנה. ב-1949 הצטרפה גרייס הופר לתרגיד המחשב של ג'ון פרוספר אקרט וג'ון מוקלי. שניהם חלוצים בתחום מדעי המחשב, והתחילה לעבוד איתם על מחשב העל יוניבק. באותה תקופה, התכנות של המחשבים נעצה עדיין באמצעים סימבוליים, בעיקר תוך שימוש בשפת אסמבלי, שהיא שפת תכנות פרימיטיבית ומסובכת ביותר, או בשימוש ישיר בשפת מכונה שאני אפילו לא יכולה להסביר עד כמה לא אסתטית ומסובכת היא נראית. היא מורכבת מכל מיני צירופים של אותיות, מספרים ונקודות שלא אומרות כלום למי שלא משתמש בה באופן יומיומי. לגרייס היה רעיון לפתח שפת תכנות שתשתמש אך ורק במילים אנגליות, אך היא נתקלה בהתנגדות ואפילו בלעג. נאמר לה שהיא לא תוכל לעשות זאת מכיוון שמחשבים לא מבינים אנגלית. במשך 3 שנים, הרעיון שלה נדחה ונדחה ונדחה, אך גרייס לא ויתרה. וב-1952, שנתיים לאחר שהגתה הראשונה את הרעיון, פרסמה את המאמר הראשון שלה בנושא קומפיילרים. בואו נעצור רגע ונסביר מהם קומפיילרים. אם תסתכלו על קטע קוד מודרני, שכתוב באחת משפות הקוד העיליות החדשות, סביר להניח שגם אם אתם לא בקיאים בתכנות או בשפה הספציפית, תוכלו עדיין להבין על מה מדובר. וזאת פשוט משום שרוב שפות התכנות היום משתמשות בשפה האנגלית. עם זאת, המחשב עצמו אינו מדבר באנגלית או בכל שפה טבעית אחרת, אלא ברצף של פעולות אלקטרוניות. בכדי שהמחשב יבין את הפקודות שאנחנו נותנים לו, יש צורך בתרגום מהשפה שבה אנחנו כותבים לשפה אותה הוא מבין. התרגום הזה נעשה על ידי קומפיילר, בעברית מהדר. המהדר לוקח את המשפטים שכתבנו בשפת התכנות העילית, שדומה לאנגלית, ומתרגם אותם לתקדוק של שפת המכונה. הוא יכול לעשות גם שינויים ושיפורים בקוד שכתבנו בתהליך התרגום. ב-1952 כבר היה לגרייס קומפיילר עובד, אך, כמו שהיא סיפרה, אף אחד לא רצה לגעת בו. המתכנתים והמהנדסים מסביבה היו פשוט שבועים בתפיסה שמחשבים לעולם לא יוכלו להבין שום דבר מלבד שפת מכונה. עם הזמן הוכיחה גרייס כי הקומפיילר שלה לא רק עובד, אלא גם הופך את החיים לפשוטים יותר. ובהמשך גם עמדה בראש צוותי פיתוח של מהדרים נוספים. באביב 1959 מונתה הופר ליועצת לוועדה שהתכנסה לאשר שפת תכנות אוניברסלית. שפת התכנות שאושרה בוועדה נקראת קובול, Common Business Oriented Language, שהשתמשה בעקרונות של קומפיילרים אותם פיתחה. השפה הזאת היא עדיין בין השפות בעלות השימוש הנרחב ביותר בעסקים, והיא בנויה ממש כמו אנגלית טבעית. גרייס אמנם לא המציאה את הקובול, אך בהמשך היה דבק בה הכינוי האימא של הקובול, שהתחלף בהמשך לסבתא של הקובול. בוועידה הזאת היא גם שכנעה את המשתתפים להפוך את השפה לחינמית. היא האמינה בכל ליבה שתוכנה היא דבר שצריך להיות נגיש לציבור בחינם. צריך לזכור, זה היה בזמן שהציבור לא השתמש בכלל במחשבים. זה היה לא הרבה אחרי הרכבת המחשב הראשון, שהיה כזכור בגודל של מספר חדרים. אבל היא האמינה שכל אחד שירצה להשתמש בתוכנה, כדי לחולל שינוי בעולם, צריך להיות מסוגל לעשות את זה, ללא קשר לאמצעים. לאורך חייה, הייתה הופר מפורסמת בזכות העזרים הויזואליים בהם השתמשה בהרצאותיה, הננו שניות. בכדי להדגים מדוע לוקח לתקשורת הלוויינית אליה עבדה כל כך הרבה זמן במרכאות, היא נהגה לחלק לקהל מקלות באורך של כ-30 סנטימטר, המרחק שהאור או כל תקשורת אחרת, גם תקשורת לוויינית, עובר בננו שנייה, כלומר על פית של מיליונית השנייה. זהו המרחק המקסימלי שהאורות יכול לעבור בזמן כזה, אך בפועל הוא עובר אפילו פחות מכך. היא הייתה מחלקת מקלות כאלה לכל אחד ואחד בקהל בהרצאותיה. בהמשך היא הייתה מחלקת סקיקי פלפל וקוראת לכל גרגר בתוך הסקיק פיקו שנייה, שזה מיליונית של ננו שנייה. בסוף 1966, בהגיעה לגיל 60, פרשה לגמלאות בשירותה בצי. אבל זה לא סוף הסיפור. היא נקראה חזרה לשירות פעיל באוגוסט 1967 ושירתה כמעט ברצף עד לשנת 1986. במהלך שירותה, היא הועלתה לדרגת אדמירל משנה, שהיא מקבילה לתת אלוף, בהחלטה מיוחדת של בית הנבחרים של ארצות הברית. היא פרשה סופית מהצי בגיל 79, והייתה האדם המבוגר ביותר ששירת בצבא האמריקאי. במקביל לשירותה הצבאי, המשיכה הופר להיות מעורבת מאוד בתעשיית המחשבים ובאקדמיה, והייתה ממובילות ההגדרה של תקנים אחידים לשפות תכנות כך שיתאימו למחשבים של יצרנים שונים. זה היה חלק מהאג'נדה שלה, להפיץ ולהקל על השימוש בשפת תוכנה בקרב כל מי שירצה להשתמש בה. היא פיתחה במעבדות הצי שורה של תנאים שכל שפת תכנות נדרשת לעמוד בהם, ובסופו של דבר גם מכון התקנים האמריקאי אימץ את הרשימה. לגרייס הופר יש ספינת מלחמה קרויה על שמה USS הופר, רק כדי שתבינו זאת ספינת ננק בגודל של 150 מטר שיכולה לצאת כ-280 אנשי צוות, מצוידת באמצעי לוחמה אלקטרונית וטילים. גרייס ערכה את מסיבת הפרישה שלה מחיל הים על הספינה הזאת. גרייס הופר לא הייתה פמיניסטית. זה מוזר מאוד להגיד את זה, כי היא הייתה אישה והייתה פורצת דרך. היא בחרה קריירה על פני הקמת משפחה, היא תמכה בקולגות נשים, ובאופן כללי עשתה הרבה דברים שנחשבים בעינינו פמיניסטים, וסביר שלא היו מתאפשרים ללא המאבק הפמיניסטי בתקופתה ובתקופות קודמות. אבל גרייס הופר כשלעצמה לא הייתה פמיניסטית. היא האמינה במריטוקרטיה, כלומר, כל מי שיכול ורוצה, מצליח. גרייס לא שברה את הגבולות כדי שהגבולות יהיו פרוצים. היא לא חצתה את הגבולות כדי לחצות גבולות בין גברים לנשים. היא עשתה את זה כי היא אהבה מתמטיקה. כי היא אהבה לתכנת. כי היא אהבה ללמד צעירים מתמטיקה ותכנות. היא שברה את הגבולות בשביל עצמה ובשביל התשוקה שלה, ולא כדי שאנחנו, נשים צעירות שהגיעו אחריה, נוכל להגיע לאותן מקומות בקלות. קצת קשה לי עם האמירה הזאת, וקצת קשה לי לסכם כך את הפרק על גרייס הופר, שהייתה דמות מרשימה ששינתה בלי ספק את העולם שלנו, ואת היכולת שלנו, אנשים מן השורה, להשתמש בקוד כדי לקדם את המחקר ולשנות את העולם שסביבנו. היא עשתה את כל זה, וגם הייתה אישה, בתקופה שבה השילוב הזה לא היה פשוט. אבל אנחנו נכבד אותה ואת דעותיה, ונשאיר זאת פשוט ככה. גרייס הייתה מדענית פורצת דרך ששינתה את העולם. תודה רבה לכם על ההקשבה. בפודקאסט פורצות דרך, נשים במדע, אני מספרת על נשים מדעניות, ממציאות ומהנדסות, שעשו ועושות דברים יוצאי דופן ששינו את העולם. אם אהבתם את הפרק ואתם רוצים לשמוע עוד על מתכנתות פורצות דרך, אתם מוזמנים לשמוע את הפרק על מרגרט המילטון, האישה שכתבה את הקוד ששלח את האדם לירח. אם אתם רוצים לשמוע עוד על מתמטיקאיות פורצות דרך, אתם מוזמנים לשמוע את הפרק הראשון למתמטיקאית החשובה ביותר שלא שמעתם עליה, אמי נטר. אם אהבתם את הפודקאסט, אשמח מאוד אם תדרגו אותי באפל פודקאסט ובפייסבוק ובכל אפליקציה שאתם שומעים אותי בה עכשיו, ותספרו לחברים שלכם עליו. שוב תודה רבה על ההקשבה. יעל.